ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף פי ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מלמעלה. מיד אתם רואים באמצע השורה מעוין, התחלנו סדרה בשורה הקודם, רק נציין מה שכתבנו בשוליים בדף פ"ד עמוד ב', תחת הכותרת מבנה, שאתם יכולים לראות שם את המעוין, ואנחנו מציינים שהסדרה הזאת ממשיכה דף פ"ה עמוד ב', מעשים שיש בהם ענייני תפיסה וגביית חובות. עכשיו הגמרא, אבימי ברי דרבי אבאו, הבו מסקי בי זוזי בי חוזאי. כלומר, אבימי היה חייב כסף לאנשים באותו מקום, בי חוזאי. שדרינו ביד חמה ברי דרבא בר אבאו. אבימי שהיה חייב את הכסף, שלח את הכספים דרך חמה, זה שם, חמה הבן של רבא בר אבאו, עזל פרינו. הוא הלך, חמה הלך ושילם לבי אנשי חוזאי. אמר להו, חמה ביקש, הבו לי שטרה. הרי אתם בתור מלווים החזיקו בשטר שמאפשר לכם לגבות את החוב, אז אני שילמתי את החוב, עכשיו תביאו לי את השטר ש... ובכך החוב שולם וקיבלתי בחזרה את השטר. אמרו לי אנשי בי חוזאי, אמרו לחמה השליח, סטראי ננו. סטראי באופן מילולי מצד אחר, כלומר שילמת לנו כסף, אבל זה לא היה עבור החוב שכתוב בשטר, זה היה עבור חוב אחר שהיה על פה, כלומר חוב שאנחנו הלווינו לאבימי כספים ולא רשמנו את זה בתוך שטר. מה שאתה מבקש עכשיו שטר, אז אתה צריך להביא עוד כסף לשלם החוב שבשטר. אתה לקמי דרבי אבור. אז הוא הגיע, השליח הגיע לרבי אבור מפח נפש, אולי נגיד, הנה הוא שילם את הכסף עבור אבימי ולא קיבל את השטר שהוא ציפה לקבל. אמר לי, אז רבי אבור אומר, איתלך סעדי דפרטינו, יש לך עדים ששילמת? אמר לי, לא, אין לי עדים ששילמתי. אמר לי, אז אין לי, יש לי חדשות רעות בשבילך, אומר רבי אבור, מיגוד יכולים לומר, אותם בי חוזה יכולים להגיד, לא היו דברים מעולם, יכולים נמי למימר סתרה עינינו, מאחר שהם יכולים להגיד ככה, לא היו דברים מעולם, והוא, הם יהיו נאמנים, הרי אין עדים נגד טענה כזאת, ובכל זאת הם טענו סתרה עינינו, שקיבלנו כסף, אבל זה היה בשביל חוב אחר, אז הם נאמנים, מאחר שיכלו להכחיש את הכל. אז זה לגבי אנשי שבי חוזאי. מה עכשיו לגבי השליח שהיה כאן מין פישול, שילם כסף, לא קיבל את השטר, לעניין שלומי שליח מי? לגבי האחריות מצד השליח לגבי המשלח מי? אומר רשי, מי הווה פושע שהחזיר מאוד עד שלא קיבל מהם השטר? כלומר, הוא היה יכול להתעקש, תשמעו, אתם לא תקבלו ממני אגורה אחת עד שתביאו לי מראש את השטר, והוא לא עשה כך. האם זה נקרא פשיעה מצד השליח? ואם כן, אז הוא השליח חייב לפצות את המשלח. אמר רב אשי חזינן, אי אמר לי עם אבימי שהוא היה חייב את הכסף הלווה, ואם הוא אמר לשליח שקול שטר אבהב זה קודם קבל מהם את השטר ואחר כך תשלם להם משלם אז הוא הלווה נתן הוראות ברורות והשליח לא פעל בהתאם הרי אבימי ביקש קודם קבל את השטר הוא לא עשה כך אז משלם אז השליח פישל פשע הוא צריך לפצות את המשלח אבל מה הב זוזי ושקול שטר אבל אם אבימי אמר קודם תשלם להם את הכסף ואחר כך תבקש את השטר לא משלם אז הוא לא הוא פעל כמו שקיבל ההוראות, הוא פעל לפי ההוראות אז הוא לא צריך לשלם לא צריך לפצות את, את המשלח זה שלב ראשון זה מה שאמרנו החילוק הזה היה, נאמר לנו על ידי רב אשי אבל הגמרא יש לה דעה אחרת ולא היא בין כך ובין כך משלם דעה מלא המשלח כאן אבימי אומר לשליח גם אם אמרתי מהסדר אחר אתה היית צריך להבין מעצמך ש אתה חייב לקבל קודם את השטר לתקוני שדרתיך ולא להביתי שלחתי אותך להטיב לי לתקוני לתקן להטיב לי ולא לעבוד לעוות ולא לקלקל רש"י כותב והיה לך לדקדק בתקנתי עוד מעשה ההי יתתה אישה תהבו מפקדי גבה מלוגה דשטרי הופקד אצלה תיק מלא שטרות אתו יורשים כתבי למינה המעווה מת והשאיר יורשים והם באים וטובים ממנה את התיק מלא השטרות השטרות האלו הם שטרי הלוואה למשל שיכולים לגבות דרך השטרות אלו כספים שהיו חייבים להביאם שאנשים שלווים היו חייבים להביאם אמרה להו האישה השומרת אומר להם מחיים תפיסנה להו תדעו לכם אבא שלכם היה חייב לי כסף ואני תפסתי את השטרות האלו, הם שטרות כמו שתיארנו מקודם, הם בעלי ערך, ואני תפסתי אותם בעודו בחיים לשם תשלום החוב שהוא היה חייב לי. עתי לקמי דרב נחמן. האישה הגיעה לרב נחמן, אמר לה, אז רב נחמן אומר, שואל אותה, איתלך סעדי דתבועה מנך מחיים ולא יעיבת יבית ניהלי האם יש לך עדים שהאבא הזה שבעודו בחיים ניסה לגבות או לקבל ממך בחזרה את התיק מלא השטרות ואת סירבת לתת לו על הבסיס הטענה שהנה אתה חייב לי אני לא מחזיר לך את השטרות האם יש לך עדים שזה קרה אמרה לי האישה ענתה לא אין לי עדים על כך אם כן, אז רב נחמן ממשיך ואומר לה, מה שאת עושה עכשיו, שאת מנסה לתפוס את השטרות, הווי תפיסה דלאחר מיטה. אנחנו עסקנו בסוגיה הזאת בדפים הקודמים. ותפיסה דלאחר מיטה לא כלום היא. זה לא מועיל מול יורשים. זה כמובן כדעתו של רבי עקיבא שלמדנו בדפים הקודמים. רש"י כותב הווי תפיסה דלאחר מיטה שכל זמן שהיה חי אותו אבא שהפקיד אצלך התיק הזה היו פיקדון בידך והרי הם כמונחים ברשותי יש לנו בעל הבית ויש שומר אז בעל הבית מפקיד פיקדון אצל השומר זה נחשב עדיין ברשות הבעל הבית אמנם פיזית זה אצל השומר אבל זה ברשות הבעל הבית וכי אמינן תפיסה מחיים היה לנו מושג שדיברנו על זה בדפים האחרונים כגון שראו קרוב למות ותפס מטלטלין לשם חובו ולא היו פיקדון בידו. זה המושג של תפיסה מחיים שכן מועיל אפילו מול יורשים, אבל זה לא המקרה כאן. אנחנו ממשיכים בגמרא. ההיא איתתה, אותה אישה, אדם היה תובע אותה ממון והיא כופרת. אז היה אישה, היא חייבה שבועה בדינה דרבה. אדם שכופר בחוב, בתביעה, אז הוא חייב להישבע. אנחנו לא ניכנס עכשיו לעניין כופר בכל או מודה במקצת. באופן כללי, או מדורייתא או מדרבנן, אדם שתובעים אותו והוא כופר חייב להישבע שבאמת אינני חייב. אז היא הייתה חייבת שבועה בבית דין של רבה. אמרה לבת רב חסדא, זו אשתו של רבה, היא אמרה לרבה שהוא היה אב בית הדין, היא אמרה לו, ידענה בה דחשודה השבועה. אני מכירה אותה, היא חשודה לשקר. מה עושים במקרים כאלו שאדם שחייב שבועה אבל אנחנו לא יכולים להטיל עליו להישבע כי הוא חשוד? אף חרב על השבועה שכנגדה. אז במקום שאדם יישבע אינני חייב, התובע במקרים כאלו נשבע שאתה חייב לי. זה הכוונה, להפוך את השבועה שכנגדה על זה שתובע. זה שלב ראשון של המעשה הזה. זימנין, כלומר פעם אחרת, הוויית ויקמי היו יושבים בפני רבה, רב פאפה ורב עדה במתנה, הייתו האושטרה גבי, הביאו, הובה שטרה לרבה, אמר לי רב פאפה, רב פאפה אומר, ידן הבית, השטרה פריאה הוא, אני מכיר, אני יודע שהשטר הזה כבר נפרע, זה שבא לתבוע, על סמך השטר אין לו מה לדבוע, כי אני יודע, אומר רב פאפה, שהוא שטר פרוע. תשימו לב לסימונים, כבקבנו ידן הבי לפני כמה שעות, אשתו של רבה התבטאה בצורה כזאת דומה לבעלה לרבה, שהיא אז אמרה ידן הבא דחשוד השבוע. כאן רב פאפה אומר ידן הבי, אני מכיר השטר הזה שהוא כבר נפרע. אמר לי רבה, שואל איקה איניש אחינה בהדי דמר, יש לך עוד מישהו שיהיו שני עדים שיכולים להעיד שהשטר פרוע? בינתיים אתה עד אחד. אמר לי לא, אין עוד מישהו. אמר לי, אז רבה עונה, אף אגב דאיקה מור, למרות שאתה קיים עד אחד, לאף כלום הוא. אנחנו יודעים, כדי להוציא ממון צריכים שני עדים. כדי להוציא או להכריע או להעיד בענייני ממונות, וכמובן עוד תחומים נוספים, צריכים שני עדים, עד אחד לא כלום. אמר לי רב עדה בר מתנה, שהוא היה נוכח יחד עם הפאפה בסיפור, כשהביאו את השטר, אז הוא אומר לרבה, ולא יהי רב פאפה כבת רב חסדא. הוא אומר בתמיהה, מה רב פאפה לא נחשב כמו אשתך? אז אומר רבה, זו תשובה מפתיע ביותר, הוא אומר, בת רב חסדא קים לי בגבה, אני מכיר אותה היטב היטב שהיא לא תשקר. ואז אם היא אומרת שהזאת היא חשודה, שבוע אני מקבל את מילה. מור לא קים לי בגבי, לגבי רב פאפה אין לי אותו הכירות. אמר רב פאפה, עכשיו רב פאפה עצמו אומר השתדיע מור קים לי בגבי מלטאי, שאם יש מצב שהדיין הרב מכיר היטב מי שמדבר, כגון אבא מור ברי, רב פאפה מעיד על הבן שלו שהוא צדיק גדול, תקים לי בגבי שאני מכיר אותו, הוא מעולם לא ישקר לא על עוד אחת. קרנה שטר הפומי. אם הוא היה אומר שהשטר שטר מסוים פרוע, הייתי קורע את השטר. זאת אומרת, על פי האמינות שיש לי בו, הייתי מגיע למסקנה שהשטר הוא פרוע. ובכך השטר, כלומר, אם אבא בריא, עם הבן שלי, ששמו אבא, היה אומר שאני יודע שהשטר הזה פרוע, הייתי קורע את השטר. שואלת מה, קרנה סלקא דאיתא בתמיהה. רש"י כותב, וכי אחד נאמן להוציא שטר חתום מיד המחזיק בו. אפוקי ממונה הוא. זה שאתה מוציא את השטר וקורע אותו, אתה בעצם מוציא ממנו ממון. השטר, שטר חתום הוא בעל כוח רב לגבות ממון. עכשיו, אם אתה מוציא ממנו וקורע את השטר, זה כאילו אתה מוציא ממנו ממון. ותראה בעין, כדי להוציא ממון מאדם צריכים שני עדים. אז מה אתה מספר לנו שעל פי מילת בנך היית קורע שטר? עם כל הכבוד, הוא לא שניים. הגמרא עונה, אלא מרענה שטר הפומי. אולי אקרא עוד פעם, קרנה סלקא דאיתך. כפי שהסברנו מקודם, זה לא ייתכן. זה נחשב הוצאת ממון, וצריך, זה רק על ידי שני עדים. אלא, ליתר דיוק, מרנה, הייתי, מרנה זה לרועה, להחליש שטר הפומי. אז מה זאת אומרת בפועל? מה שהיא מסביר, מרנה, ולא אזדקק לגבות באותו שטר. אני לא הייתי בתור רב, דיין, לא הייתי משתתף בגביעה על ידי שטר כזה, שאחד אמין העיד עליו שהוא שטר פרוע. אז זה מרנה, לא אזדקק לגבות, ומקרא נמי לא קרנה עליה. ומצד שני, אני גם לא הייתי קורע את השטר, כי בסופו של דבר אין לנו שניים שמעידים על כך שהשטר פרוע. מעשה חדש, האי יתתה דרחייבה שבועה. אנחנו הבלטנו גם לפני מספר שבועות באותו צורה, צורת ההרגש, הביטוי דרחייבה שבועה. אז היה אישה שהייתה חייבת להישבע, היה אדם שתובע ממנה ממון והיא כופרת, אז היא הייתה חייבת שבועה בית דינה דרבי בי בר אביי. אמר להו, אהו בעל דין, תיתי ותשתע בה במתין, אני מבקש שהיא תבוא, ובתור כופרת היא צריכה להישבע, שהיא תבוא לעיר שלי ותישבע שם, אפשר דמכספה ומודיה. אולי בזה שהיא מגיעה למתין, העיר שלנו, היא הייתה מתביישת ומודה שהיא עדיין חייבת כסף. אמרה להו, אז האישה הזאת שהיא כפרה בתביעה, והיא בדרך לאותו בית דין, אז היא אמרה, כתפו לי זכפתה וכי משתבנה יעביא לי. אני מבקשת שיכתבו, מה זה זכפתה? כתפו לי זכפתה, רש"י כותב שבאתי לדין ונפטרתי אמנו בשבועתי, בזה שאני בעתיד אני אשבע, אז אני אקבל שטר, או נקרא זה קבלה, שנשבעתי, ובכך אני פטורה מהחוב שהוא תובע. אני כופרת, וכך אני אומרת שאני לא חייבת, אז אני רוצה כבר מעכשיו שיכינו שטר כזה שאומר שנפטרתי על ידי השבועה. והתוספות לי בעמוד הבא מציין, ויתנו לבינתיים את השטר הזה בידי האדם שלישי, נקרא אותו ביד אדם נאמן, ואז כשאני אשתבע ייתנו לי אחרי השבועה את השטר הזכפתה. אמר לו הוא רב בית בר אביי, הרי הוא היה אב בית דין בסיפור הנוכחי. אז הוא אמר, בסדר, אני מבין שהיא תשבע במקום אחר, אבל תכינו עכשיו כתפולה, תכינו את השטר הזה, הזכפתה, על שם העתיק. כלומר, בשטר ייכתב שפלונית נשבעה ושהיא איננה חייבת את החוב, והנה. זה, אני מדגיש פה, זה על השטר הזה יעיד על כך שהיא נשבעה, אבל כשהם כותבים את זה, היא עוד לא נשבעה בכלל. אבל רב ביבי לא רואה בזה שום פסול, בזה שכותבים כבר מראש לפני המעשה. אבל זה רב ביבי. אבל רב פאפי לא מסכים. אמר רב פאפי, והוא מוציא ביטוי ביקורתי, הוא אומר, משום דעתית וממולי, בזה שאתם באתם, זה הוא מתכוון לרב ביבי, רב ביבי אביי, אביי התייחס לבית, הוא היה כהן, והיה מיוחס לאלי הכהן, למשפחת אלי הכהן. הצאצאים של אלי היו מקוללים במובן הזה, מאחר שהם לא התנהגו כדת וכדין, הם קיבלו כללה שימותו צעירים, הם כאילו נחתכים. אז אומר רב פאפי לרב ביבי בר אביי, אומר, משום דעתיתו ממולי אמיתו מילי מוליתה. יש ברשי שני פירושים, אני פירשתי על פי הדרך הראשון שברשי. רשי כותב בדיבור המתחיל במולי בית אלי שהם כרותי ימים, נחרט כמו קרית, הם מתים צעירים. אז רב פאפי אומר, בגלל שאתם באים מאנשים קרוטים, אתה אומר דברים קרוטים. מה הבעיה במה שהוא אמר? המערבה, היי השארת דדייני. אולי לפני שנתקדם, נגיד בעל פה למה אנחנו מצפים. יש מושג שנקרא מחצי כשקרה, שהוא נראה שקרי. אם אני כותב שטר שתוכנו הוא על מעשה או פעולה שבשטר כתוב שהתבצעה, אבל בפועל עוד לא בוצע, כלומר שטר על שם העתיד, תרחיש עתידי, לא עושים כך. זה מה שהגמרא תצטט עכשיו מדברי רבא, ובאופן ספציפי מה שנקרא השארת דדייני, זה קיום שטרות, שזה שטר או ניסוח שבית דין כותבים אחרי שעדים באים להעיד על חתימתם שהם אינם מזויפים, שהחתימות, הם מאשרים את החתימות. אז אומר הגמרא, מה מקומם פה את רב פאפי? את דברי, מה שמקומם אותו נגד הדיבור נגד הפסק של רב ביבי כתפולה, הוא אמר תכתבו אותו זכפתה. רב פאפי אומר, לא, אמר רבה, ממשיך הגמרא, היי השארת דדייני, זה האישור של חתימות עדים, אחרי שהעדים העידו שהחתימות אמיתיות, זה החתימות שלנו. ואותו השארת, זה למשל אישור, השארת דדייני, דמכתבה מקמי, דנחפו סעדי, החתימות ידי ופסולה. אם הוא כתוב לפני שהעדים בפועל העידו על חתימות ידם, פסול. עכשיו, נסתכל ברשי, השארת דשטרי, זה אותו דבר, השארת דדייני. קיום השטר שכותבים דיינים. עכשיו תשימו לב לנוסח, במוטב תלתה הבינה, היינו שלושה, זה המספר של בית דין מינימלי, היינו שלושה, ישבנו שלושה, ויעת הפלוני ופלוני והסעידו החתימות ידיו, ופלוני ופלוני הם עדים שנחתמים על השטר, והם באו והעידו שאלו חתימות ידינו, וישרנו וקיימנו, ואנחנו אישרנו וקיימנו את חתימתם. אז הנוסח של השאל דדיין זה לשון עבר, שכך היה. עכשיו, אם יש הווה מינה לכתוב את זה לפני עדות העדים, זה פסול. על מה? מה התוצאה? מה החשיבה של רבא? מה אומר לו? מה מכריח אותו לפסול כזה דבר? מרסי כשקרה. כאילו לכתוב דבר קודם שהתרחש. כאילו לכתוב שהתרחש קודם ההתרחשות. זה נראה שקר. החינמי, גם בעניין הבקשה של האישה לכתיבת הזכפתה לפני שהיא בכלל נשבעה, מחסי כשקרה. עד כאן דברי רב פאפי, והגמרא מגיבה לזה, ולטה מדרב נחמן. דיאם רב נחמן אומר היה רבי מאיר, אפילו אנחנו כאן נתייחס לגט אישה, וזה מופיע במסכת גיטין, ומה כתוב שם? אפילו מצאו באשפה וחתמו ונתנו לה כשר. אם מצאו באשפה גט עם אותם שמות של המתגרשים עכשיו ועדים אחר כך, אחרי שמצאו באשפה גט, כן, גט מוכן, ועכשיו עדים באים וחותמים ונותנים את הגט הזה לאישה, כשר. הגט כשר. עכשיו הגט מוכן כבר מראש, ואפילו רבנן לא פליגי עלי ברבי מאיר, כי רב נחמן כאן ציטט רבי מאיר, יש מחלוקת שם במסכת גיטין, והם חולקים, אלא בגיטי נשים. החכמים חולקים ולא מסכימים לגט כזה, אבל מסיבה חיצונית, דבעינן כתיבה לשמה. יש מחלוקת בעניין הכנת גט, האם צריכים לכתוב את תוכן הגט לשם הזוג הזה, או מספיק שעדים חותמים לשם גירושין כלפי הזוג הזה. אבל עצם הכתיבה לא צריך להיות לשמה, לשם הזוג הזה. אז יש על זה מחלוקת. אבל בשאר שטרות מודו לי, אם היה מדובר בשטרי ממון למשל, שנכתבו מראש, כלומר לפני ביצוע העסקה או ההלוואה, זה לא היה מפריע. אז מה זאת אומרת? במילים אחרות, אין שיקול של מחסי כשקרה. אז הוא אומר פה, הגמרא אומרת שנכון לגבי גט אישה היה מחלוקת בעניין גט שנכתב לפני המעשה, אבל זה בעיה של לשמה. אבל בשאר שטרות מודו לי, החכמים יודו לרבי מאיר, כמו אם יש מצב כזה מצאו באשפה, זה היה שטר כשר. דיאמר אבסי, אמר רבי יוחנן, שטר שלווה בו ופרעו. אנחנו נביא דוגמה, ומהדיוק שיעשה הגמרא אנחנו נראה שבסופו של דבר לולא איזו שיקולים חיצוניים, זה שמחסי כשקרה לא משחק, לא משפיע. והוא מביא כאן דין, שטר שלווה בו ופרעו. יש לנו לווה ומלווה, והלווה שילם את החוב, הוא פרה את החוב. אותו שטר, מה יהיה אם הלווה רוצה למשל ללוות עוד פעם אותו סכום שכתוב בשטר? אז הדין אומר פה, רבי יוחנן אומר, אינו חוזר ולווה בו. ונוסיף פה פרט חשוב, אפילו אם אותו לווה רוצה ללוות בו ביום, כלומר מדיני שטר מוקדם שזה יכול לפסול שטר, אין כאן בעיה, כי זה באותו תאריך. אם נתאר מצב קיצון. אדם לקח הלוואה בשעות הבוקר, שילם בצהריים את החוב, ואחרי הצהריים הוא צריך אותו סכום ללוות עוד פעם. זה אותו תאריך, ההלוואה הראשונה וההלוואה השנייה אותו תאריך. אז אין כאן מה שנקרא בעיה של שטר מוקדם. אני לא נכנס עכשיו להסביר את זה, רק נציין ששטר מוקדם הוא שטר פסול. אבל אפילו אם אין הבעיה הזאת, לא לובים עם השטר הזה הלוואה שנייה. למה? שכבר נמחל שיבודו. כשאדם רושם הלוואה בשטר, זה אומר שהמלווה יכול לגבות מאלו שלקחו קרקעות מהלווה אחרי ביצוע ההלוואה. ברגע שההלוואה שולם, המלווה, אנחנו אמורים לקרוא את השטר. אבל בדוגמה הזאת, הלווה רוצה להשתמש בו שימוש חוזר, על הלוואה שנייה. אז אנחנו אומרים לא, כי המלווה שהיה לו כוח לגבות מלקוחות, אך ברגע שהחוב הראשון שולם, המלווה לא יכול לגבות מהלקוחות, מאנשים שקנו מהלווה. ואם אתה מפקיד, אם אתה נותן למלווה שימוש חוזר באותו שטר, הוא ירגיש שהנה יש לי שטר ואני יכול לפנות ללקוחות, אבל הם כבר נמחל שיבודו, הם לא יכול. רש"י כותב בסוף העמוד שכבר נמחל שיבודו, מי שפועל בטל השטר ונמצא מלווה השנייה מלווה על פה ואינו גובה מן הלקוחות. זה הכוונה נמחל שיבודו. עכשיו למה אנחנו נגד שימוש חוזר בשטר הזה להלוואה שבאותו יום תעמד אם נמחל שיבודו? זה הסיבה, בגלל שהשיעבוד שהיה למלווה כבר בטל. אבל וכאן העיקר למחסי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כשקרה לא חשינן. מה, איזה שקרה? הנה השטר הזה רוצה שימוש חוזר, אבל הוא לא נכתב על שם ההלוואה השנייה, הוא נכתב על שם ההלוואה הראשונה, וזה שולם. אתה רוצה להשתמש בשטר הזה להלוואה השנייה, אבל זה, היית יכול לטעון את זה מחסי כשקרה, כי השטר לא נכתב לשם ההלוואה השנייה. זה לא היה מפריע לנו, היינו מאפשרים שימוש חוזר למרות הבעיה של מחסי כשקרה. אז זה לא פוסט, זה לא מונע, לא חשינן. רש"י כותב עם שואל ראשון, אם לא שיש בדבר ביטול שטר גמור, כמו כאן שדיברנו על נמחל שיבודו, לא חוששים מפני מה שנראה מחסי כשקרה. ואם נחזור להתחלת העניין פה, רב ביבי שאמר בבקשה תכתבו את הזכפתה למרות שהיא עוד לא נשבעה, אין בכך בעיה. בפרט אותו זכפתה לא היינו נותנים לה לאישה מראש, אלא היינו מפקידים אותו אצל אדם נאמן עד שהיא הייתה נשבעת. יש פה סימון חדש, זה מעוין עם השפיץ מושחר, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שלוש מקרים שאנחנו נראה בהמשך. אני תמיד ממליץ לנצל את העובדה שיש בפניכם מפת הדף ממעוף הציפור. מה אתם רואים? אתם רואים מעוינים כאלו עד אמצע עמוד. אז אנחנו מציינים עם שלושה מקרים עם מבנים דומים. בכל אחד מהם היה הפקדה של פיקדון בעל ערך. הפס הכפור מדגיש, למשל, שורה הראשונה, דאפקיד שבע מקניטה, שבע מרגליות הופקדו. במקרה השני, דאפקיד קסה דקספה, כוס כסף. באמצע עמוד, דאפקיד מטקסה, זה לבוש יוקרתי, לבוש משי. והשומר אנחנו קוראים בהמשך המבנה והשומר, ובכל אחד מהמקרים אנחנו נראה שכיב, מת. ומת מוות פתאומי. ולא עשה צוואה. בכל מקרה נפסק לתת לתובע את הפיקדון. ולא אמר הנעלה, זה גם הודגש עם פס כפו, פס מקופקב. ולא אמן אלא זה התובע לא היה רגיל אצלו, שאמרנו שפסקנו לטובת התובע, תובע אותו פיקדון. זה נכון, אנחנו נוכל להעביר את הדוגמה, כל ישר יש שלוש דוגמאות של הפיקדון, נותנים אותו לתובע, אבל לא אומרים כך, אלא התובע לא היה רגיל אצלו. כי אם התובע, זה שתובע את הפיקדון היה רגיל אצלו, זה לא מבטיח לנו שזה בעל הבית התובע, בעל הפיקדון, אלא אולי סתם אדם שהיה רגיל אצל הבית של אותו שומר, והוא זיהה שנמצא שם הפליט הזה, והוא בא ותובע אותו, איך אומרים, על חשבון הבעלים האמיתיים. אנחנו כעת נחזור לגמרא, שורה ראשונה בעמוד ב', ההוא גברא דאפקיד שב מרגניתא דציירי בסדינה. היה בן אדם שהיה בעלים של מרגניתא, של מרגליות, והם היו קשורים בתוך בד, והוא הפקיד אותם ברבי מישה בר ברי דרבי יושב בן לוי, אצל הנכד של רבי שובן בן לוי, קראו לו רבי מישה. שכיב רבי מישה ולא פקיד. אותו רבי מישה היה שומר, הוא מת מוות פתאומי, ולא אמר דברי צבא, לא אמר מה לעשות עם אותם מרגליות. עתו לקמי דרבי עמי, באו לטבוע את המרגליות, באו לטבוע את היורשים, יורשים של השומר. והיורשים אומרים שמה של אבינו היו. אז שוב פעם, הבעלים של המרגליות לא מצאו את השומר כי הוא בית, אז באו לתבוע את היורשים של השומר, והיורשים האלו אומרים, אולי אלו בכלל לא שלך, זה של אבינו. אמר לי, אז הרבי עמי ענה, הגיב, חדה דבר אחד, דיאדן הבא ברבי מישה בר ברי דרבי ישוע בן לוי דלא עמיד. הוא לא היה אדם עשיר, אז אתם היורשים של השומר רוצים לטעון אולי זה היה של אבא שלנו. לא, הוא היה אדם לא עמיד, אז לא שייך, נקרא לזה בדרך הטבע, שהוא יהיה בעלים של שבעה מרגליות. ועוד, החייב סימנה, התובע פה גם נותן סימן שהמרגליות היו קשורים בסדין והיו שבעה. אז לכן רבי עמי פוסק, הוא נותן את הפיקדון למפקיד, לאותו ההוא גברא. עכשיו זה שיש לפסוק לתת לתובע, ולא אמר אלא דלא רגיל דאי ונפיק לטעם, שאותו תובע לא היה רגיל להגיע לאותו מקום. כאן מדובר בביתו של רב מישה, אבל רגיל דאי ונפיק לטעם, אם אותו תובע היה רגיל לתארח שם, אימא איניש אחינה, אפקיד יש מקום להגיד שמישהו אחר יפקיד, ואיהו מחסה חזה. ואותו תובע, הוא ראה את המרגלות אצל השומר, והוא מנסה, איך נקרא לזה, לגזוב, לגנוב מהבעלים האמיתיים, וזה שהוא בא ותובע. ההוא גברא דאפקיד קסה דקספה בי חסה, חסה שם אדם, אז אותו גברה, אותו איש הפקיד כוס כסף, שזה בעל ערך רב, בביתו של חסה. שכיב חסה ולא פרקי, הוא מת פתאום ולא אמר מה לעשות עם הפריטים שנמצאים אצלו. עתו לקמי ורב נחמן. אז באו לתבוע את הכוס כסף ופנו לרב נחמן. אמר לו, אז רב נחמן אומר, ידענה בי בחסה דלא עמיד. אם יורשי השומר מנסים לטעון שהכוס אולי של אביהם, לא. אני מכיר את החסה שלו היה עמיד. ועוד, אקה יאיב סימנה. אותם טובים נותנים סימן. שזה אמור להעין שזה שלהם, של התובע. ולא אמר הנהלה שיש לצדד עם, לטובת התובע, אלא זה לא רגיד אייל ונפי גלעתם, שהוא אדם שלא היה מופיע לעתים קרובות אצל חסה השומר. אבל רגיד אייל ונפי גלעתם, אם הוא רגיל להיות שם, אז זה לא מעיד שהוא הבעלים. אמר איני שכי נפקיד, מישהו אחר, הוא הבעלים האמיתים הפקיד את הכוס כסף, והיא הוא מחסר חסה, וזה שטובע עכשיו סתם ראה את זה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו המחלק נכסיו לפלוני, ונקט בשמו טוביה, ולא היה ברור לאיזה טוביה התכוון, איך מחליטים. הגמרא, ההוד אמר לו, נכסי לטוביה. שכיב, אותו נותן מתנה, מת. אתה טוביה, באה טוביה, אמר רב יוחנן, הרי באה טוביה. אז נותנים לו. אמר טוביה, ואתה רב טוביה. לטוביה אמר, לרב טוביה לא אמר, אז לא מגיע לתת לאותו שהוא רב טוביה. ואי איניש דגיסבי, אם היה קרבה חברותי, קרוב, בין הנותן ורב טוביה, הגיס בה, הרי הוא קרוב אליו בחברות, והיה מסוגל לקרוא למישהו באמת רב בשמו הפרטי. עתו שני טוביה, אחד שכן והשני הוא תלמיד חכם. אז למי נותנים? תלמיד חכם קודם. רשי, תלמיד חכם קודם דמסתמה, אדם מצדיק מעשיו לזכות בשעת מיתה. תיאמר מה, כל הנביאים לא נתנבאו אלא למהנה תלמידי חכמים מנכסיו. אז אותו אדם שהיה קרוב למותו רצה להרוויח זכויות, אז לכן מן הסתם הוא התכוון לתת לטוביה שהוא תלמיד חכם קרוב ותלמיד חכם, תלמיד חכם קודם. אז בינתיים ראינו שבמקרה שיש שניים ואחד מהם תלמיד חכם, הוא מרוויח, הוא המרוויח, הוא המקבל. תלמיד חכם מנצח את השכן והוא מנצח את הקרוב. עכשיו מה לגבי שני המפסידים האלו שהם עומדים אחד מול השני? איבאי לו שכן וקרוב מי? תשמע מביא פסוק שדרכו נכריע. טוב שכן קרוב מאח רחוק. אז השכן נחשב יותר, למרות שמדובר ב... השני הוא קרוב משפחה, אבל טוב שכן קרוב מאח רחוק. עכשיו מה לגבי המקרה הבא, שניהם קרובים, שניהם שכנים ושניהם חכמים, איך נכריע? תשובה, שודה דדייני. ורשי מסביר שודה דדייני, הטלת הדיינים לפי מה שיראו הדיינים, שהדרכו של מת לקרב את זה יותר מזה, או מי שבשניהם טוב ונוהג בדרך ישרה, שיש לומר בו נתכוון המת לזכות. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, המוכר שטר חוב לחברו. מדובר פה אדם שהלווה כספים למישהו, אז הוא מחזיק בשטר חוב, והוא במקום לגבות את החוב בשטר, הוא מוכר את השטר למישהו אחר, ללקוח. וחזר ומחלו, אותו מלווה המקורי, חזר הוא מחל את החוב לטובת הלווה. מחול, המחילה תופסת. ומה זה אומר? שהלוקח עכשיו לא יכול לגבות את החוב מהלווה. זה נכון שהלוקח שילם למלווה כסף, ועכשיו במחילה הזאת נגרם הפסד ללוקח, אבל כעת אנחנו מתמקדים בכך שהלווה לא צריך לשלם, ואפילו יורש מוכר, לא רק המלווה ממש, אלא גם הבן של המלווה יכול למחול. הגמרא, המלא רבה לברייד רבחיה ברבין, רבה מספר לבן של רבחיה, תא אי מלאך מילתא מלתא דה ואמר אבוך. אני רוצה לספר לך דבר טוב שאמר אביך. הדיאמר שמואל, המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול, ואפילו יורש מוכר, מודה שמואל במכנסת שטר חוב לבעלה וחזרה ומחלתו. אם יש אישה שפעם הושיטה הבאה לפלוני, היא המלווה, ואחר כך היא מתחתנת עם גבר, והיא מכניסה לנישואין את השטר חוב, זה כפי שאמרנו, זה שווה כסף שדרכו אפשר לגבות מהלווה. עכשיו היא התחתנה, הכניסה את זה לנישואין, וחזרה ומחלתו, למרות שמדובר פה על המלווה עצמה שאינו מחול. היא לא יכולה, המחילה שלה לא יתפוס, מפני שידו כידה. כוח הבעל הוא כמוה, ולכן היא לא יכולה לגבור פה ולמחול דבר שיש לו גם כוח בו. אנחנו ממשיכים בגמרא עם עוד מעשה. קריבתי דרב נחמן, קרובת משפחה של רב נחמן, זווינתה לכתובתה בטובת הנאה. היא מכרה את הכתובה לאחרים בעודה תחת בעלה תמועת סכום, נקרא לזה סכום סמלי, או זה ודאי סכום שהרבה פחות מהכתובה עצמה. זה אומר, בתיאוריה אומר שאם היא תתגרש, אז במקום שהיא תגבה הכתובה, אותם לקוחות יגבו את הכתובה, כי היא מכרה את כתובתה לאחרים. היא גרשה, באמת התגרשה, ובנקודת הזמן של הגירושין יש לה יש תביעה של הכתובה, אבל מה לעשות? היא מכרה את זה ללקוחות, אז הלקוחות נכנסים לתמונה, ושכיבה, אותו אישה גרושה, מתה. עתו כתבי לה לבעלתה. הלקוחות באו, אלו שקנו את הכתובה, באו לתבוע את בת הנפטרת. רשי כותב, אחי גרסין, עתו תבי לה לברתה, עתו לקוחות, וכתבי לה לברתה הבאה לגבות כתובת אמא מאביה. הבת של הגרושה, היא באה לגבות כתובה מאביה, ולירש הכתובה מכוח אמא, ואילו באים ליטול אותה ממנה, והלקוחות באים לקחת את זה ממנה, לומר, אמך מכרה לנו. הגמרא ממשיכה, אמר להו רב נחמן. אנחנו סימנו פה א', זה שלב ראשון, זה נקרא לזה סיפור בהמשכים. השלב הראשון, רב נחמן אמר, לקה דליסווה לה העיצה, האם אין מישהו שיתן עיצה לבת של אותה אישה גרושה? ואנחנו ממשיכים את הפי וו. תזל ותכלה לשון מכילה לכתובתה דאמא לגבי אבוה. היחס בין אישה לבעל שלה במסגרת הכתובה זה כסף שהבעל חייב לאשתו, דומה במידה מסוימת למלווה ולווה. אז יש כאן בת של אני אגיד מלווה במרכאות, הבת היא אומרים כלפיה שהיא תלך ותמחול הכתובה שהיה מגיע לאמא שלה לטובת אבוה, לטובת אביה, והסכום הזה יישאר אצל האבא שלה ותרתה מיני, והיא עם הזמן היא הבת תירש את הסכום של הכתובה. שמה הבת הזאת ושמע דברי רב נחמן, אז לה אחיותה והיא הלכה והיא מחלה את הכתובה לטובת אביה. עכשיו שלב שני, אמר רב נחמן. רב נחמן הגיב, עשינו עצמנו כאוכי הדיינים. זה דבר לא רצוי, כלומר דבר שלילי. רש"י כותב, עשינו עצמנו כקרוב של בעל דין או אוהבו הבא אצל דיינים ואורחו בראיות אחר זכות אוהבו או קרובו, כך לימדתי עצה לזו להפסיד שכנגדה, להפסיד את הלקוחות. הגמרא רואה פה מין חזרה מצד רב נחמן מההתנהגות הראשונה לעכשיו. אז הגמרא שואלת, מעיקרה מהי סבר, ולבסוף מהי סבר, מה היה מחשבתו של רב נחמן בהתחלה ומה גרם לשינוי הדעה? מעיקרה סבר ומבשרך לא תתעלם. הרי אז זה סיפור שנפתח עם המילים קריבתי דרב נחמן, הקרוב משפחה של רב נחמן, ורב נחמן הציע עצה, וכל זה על סמך הפסוק ומבשרך, מי שקרוב שלך לא תתעלם, לא תעזור לו. זה שלב ראשון. הבמה ולבסוף שהוא התחרט, סבר אדם חשוב שייני. רש"י כותב, אדם חשוב שייני לפי שלמדים ממנו. הציבור מסתכלת בזכוכית מגדלת תמיד על אנשים חשובים ולומדים מהם, ויש שיעשו אף שלא לקרובים. נראה לי שבאמת, כאילו בעיקרון זה דבר רצוי לעזור לקרובים, אבל אם זה יכול להביא לידי עזרה שאנשים מספקים לאנשים שהם אינם קרובים, וזה יכול להיות בגלל שמדובר באדם חשוב, אז עדיף להימנע. ממשיך הגמרא, גופה, אמר שמואל, המוכר שטר חוב לחברו וחזר מחלו מחול, ואפילו יורש מוכר. אמר רב הונא ברי רב יהושע, ואי פיקח הוא, אם הלוקח שהוא מצפה לגבות את החוב, הוא אם הלוקח הזה הוא פיקח, מקרקש לי זוזי, הוא ישמיע כמה מטבעות, ישמיע את כל המטבעות, מקרקש אותם, וכתב לי שטרה בשמי, וזה תמועת תשלום סמלי, הלוקח הזה משלם ללווה, הלווה יכתוב לו שהוא חייב, במקום למלווה, כי המלווה הרי מחר את השטר חוב, אז הלווה יכתוב שטר בשמו של הלוקח. רש"י כותב, מקרקש לי זוזי ללווה וסוחרו בהן לכתוב לו שטר חוב בשמו, קודם שיעשו קנוניה בין שניהם, לפני שהמלווה והלווה יעשה מין תכסיס כדי להפסיד את הלוקח. אמר המאמר, מן דדיין, דיין כמו לדון, מן דדיין דינה דגרמי. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה באמת ענפה שנוגע בתחום נזיקין, יש גורם, יש גרמה, ואדם שהוא גרם לנזק אבל לא ביצע את הנזק באופן ישיר, זה נקרא גרמה בנזיקין, זה דבר שבאופן כללי פטור. יש רמות שונות בעניין הזה. הסוגיה העיקרי, כמה שזכורני, זה בבבא קמא, ויש להיין בראשונים להסבר הסבר מפורט להבין את הנושא, אבל יש סוג של גרמה בנזיקין שנקרא גרמי. כאן רשי לא, בכלל לא מרחיב על זה, אבל זה סוג של גורם בנזיקין וזה נוגע אלינו כאן, ויש מחלוקת אם מחייבים זה שגרם הפסד לחברו, האם מחייבים אותו לפצות. אז זה מחלוקת. המאמר אומר מאן דדיין דינא גרמי, מי שמחייב אותם מפסידים, שהם גורמים הפסד ממון לחברים, והדעה שאומר יש לדון אותם ולחייב אותם על הנזק שנגרם, מגבי בי דמי, או סליחה, דמי שטרה מעליה. עכשיו ברשי, מגבי בי בהי שטרה מן המוחלו, היה כאן מלווה שמחר השטר חוב ללוקח, ולפני גביית החוב המלווה מחל את החוב. מי מפסיד? הלוקח. אז מה קורה? מה עם הלוקח? אז מן דדיין דינא דגרמי, מה שנאמר עכשיו על ידי המאמר, הוא יגרום לכך, הוא יפסוק על כך שהמלווה יפצה פיצוי מושלם ללוקח. וזה מה שרש"י אומר פה, דמי שטר מעליה, כל החוב שבתוכו. ממשיך הגמרא, מן דלא דיין דינא גרמי, מגבי בי דמי נאירא נייר, נאירא בעלמא. ורש"י הזה אומר, ומן דלא דיין פלוטי בבבא קמא פרק בתרא, ורבי מאיר אידלי דינא דגרמי, כדתניא נתייאש ממנו ולא גדרה איזה קידש וחייב, זה בעניין גרימת כליים, הוא חייב באחריותו, גבי כליים וקיימה לן כבתי. אבל יש דעה אחרת שלא דאין דינא דגרמי, אז מה נאמר פה בגמרא? שמגבי בי דמי נאיר בעלמא, כלומר, אומר המלווה שמחר את השטר חוב, אומר לא, שלא מחר לו אלא הנייר, והרי הוא בידך, הלוקח עדיין מחזיק באותו נייר. ממשיך הגמרא, הווי עובדה, היה מקרה שמוכר שטר חוב שבא לפני רב אשי, וכפיי רפרם לרב אשי, ורפרם הביא ראיות שצריך לשלם תשלום גמור מאותו מוכר, הוא צריך לשלם ללוקח. ואגבי בי כי שורה לצלמי, זה ביטוי שנסביר אותו דרך רשי, כפיי רפרם לרב אשי, שבא הדין לפני רב אשי וסביבו והקיפו בראיות, ואגבי הוא גרם פיצוי תשלומי דינה דגרמי, הבסיס מה שנאמר מקודם שיש לפסוק לדון דינה דגרמי, כי קשו על הצלמי, כלומר, מה אומר רשי, גיבוי גמור, כלומר, גביעה גמורה, כל ההפסד, מה שהלוקח הזה שילם למלווה, אחר כך המלווה מחל את החוב, אז כל מה שהפסיד על ידי כך הלוקח, צריכים לשלם לו פיצוי. דקדק פה, והתשלום היה באופן מדוקדק, דקדק בו כאשר ידקדק הלוקח קורא לצור בו צורות, שלוקח ישרה וחלקה. הוא, אם אדם רוצה לצור צורות על, 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 על קורת עץ, צריך להיות קורת עץ ישר וחלק. במילים פשוטות, רפרם גרם לכך שרבשי חייב את המוחי לשלם תשלום מושלם עבור ההפסד במחילה שלו על החוב שהוא גרם ללוקח. עד כאן שיעורנו להיום.